המשנה לשר התחבורה ישראל כץ, ערב טוב לך אדוני.
שלום, ערב טוב.
בעצם מה אנחנו עדים לתחילתה של אינתיפאדה שלישית?
קודם כל אנחנו בעיצומה של מתקפת טרור אסלאמית עולמית ואזורית, שמטבע הדברים היא הייתה כאן והיא מגיעה עכשיו לאזור הזה. השקין שמנופצים ודוקרים קיצוניים, ערבים קיצוניים כאן, היא הסכין של דאש. זה בדיוק אותה סכין ששם קורטת ראשים וכאן דוקרת אזרחים, נשים וחיילים. ואנחנו כמובן צריכים להיערך, להמשיך גם, וביתר תוקף להגיב וליזום מול המתקפה הזאת. יש את עזה שזו חזית אחת, רק היום החמאס שחרר קליפ חדש בעברית שבו הוא קורא לחסל את מדינת ישראל. אבו מאזן לא רק שלא מגיב, אלא הוא גם רוכב על הגל האסלאמי ורוקד לצלילי הדרבוקה של הקליפ, מסית גם נגד יהודים, והוא אומר סלקו את המתנחלים ואת כל השאר מהר הבית. בעצם הוא הולך על קו אנטי-יהודי חריף, וכאן התנועה האסלאמית הצפונית כבר מזאת תקופה ארוכה, ובעניין הזה דעתי שונה מדעת הממשל הישראלי, מזמן היה צריך להוציא אותם מחוץ לחוק, את השייח ראאד סלאח ואת כל הגרורות שלו. הם מציבים אנשים בשכר, בהר הבית, במימון זר, שכל תפקידו לעורר פרובוקציות ולהצית אש זרה בכל מדינת ישראל. צריך לתגבר את הכוחות בירושלים, צריך לעשות את זה מזמן, וביחד לטפל, וכמובן לגחך, ולהוריד מהפרק את כל ההצעות, נוסח אמיר פרץ, אם רק ניזום יוזמה מדינית, תעלה מהאלימות. א', אין יוזמה מדינית, ב', האלימות הזאת, היא לא קשורה לזה ולא תיעלם, אלא רק אם נטפל בה אנחנו.
כן, על אמיר פרץ עוד נדבר בהמשך. אחרי השבועיים המתוחים נקרא לזה, שלושה שבועות אפילו, ביחסים בין ישראל לארצות הברית, כאשר לא ברור באמת מה נופח בתקשורת ומה באמת קורה ביחסים הללו, האם הגורמים הבינלאומיים מבינים את מה שכאן בישראל מרגישים, שבעצם אבו מאזן הוא האיש שעומד מאחורי אותה הסתה?
אני יכול להעריך שיש לאמריקאים מספיק מידע כדי להבין ולזהות את מה שאמרתי, את אותו רכיבה על הגל האסלאמי במקום שהוא התייצב נגדו. הרי זה גל שאם אנחנו חלילה לא היינו ביהודה ושומרון עם כוח צבאי, זה גל שהיה מרסק אותו תוך שבוע, אולי אפילו פחות. אבל הוא אוכל זה מקל משני קצותיו, וגם מאפשרים לו את זה. האמריקאים יש להם את האינטרסים שלהם ואת השקפתם, הם בני ברית חשובים, אבל בנקודה המדינית, מאז 67, אין הסכמה לאמריקאים אפילו על ירושלים המערבית, על מערב ירושלים, הם לא הכירו בה כבירת ישראל, יש חילוקי דעות. יחד עם זאת, תמיד ידענו להכיל את חילוקי הדעות המדיניים, ולשתף פעולה בתחום הביטחוני, ולהיעזר. וגם לתרום. היום הדברים האלה מחודדים, בהחלט מגיעים לנקודות קצה. הדרישה שלא נבנה בירושלים ולא נאפשר גידול טבעי ביהודה ושומרון היא דרישה שלא נקבל אותה, גם אם היא באה מהידידה הטובה ביותר שלנו.
ברשותך, קצת על הזירה הפוליטית, אתה שר בכיר בליכוד, מקורבו של ראש הממשלה, אנחנו רואים את הסיטואציה שבה אנחנו הולכים וקרבים לבחירות. עד כמה אתה מרגיש שזה קרוב?
כל אחד צריך להיות, כל מפלגה צריכה להיות ארוחה תמיד לבחירות, בייחוד שהקואליציה הזאת נבנתה שלא כדרך הטבע, כמו שור וחמור שחורשים יחדיו. לא ברור מי השור ומי החמור תמיד, אבל מראש כאן, יש כאן ממשלה שמורכבת משני מחנות שונים, למעט מחנה משותף מסוים בתחום הרפורמות, הפעילות האזרחית, שאני ודאי מוביל בנושא דת ומדינה, בנושא המדיני, וגם בנושאים כלכליים. יש חילוקי דעות מאוד משמעותיים. אלה היו תוצאות הבחירות, רצינו ממשלה אחרת, אבל כאן כפו עלינו אותן מפלגות שזכו במנדטים בבחירות, את ההרכב הלא טבעי הזה. מטבע הדברים אני יכול להניח, בניגוד לקדנציה הקודמת שהייתה קואליציה טבעית, שזה לא יגיע לארבע, ארבע וחצי שנים, אבל אני לא בטוח שזה כל כך קרוב שהכנסת תחליט לפדר את עצמה כבר בטווח של פחות משנתיים מאז הרכבת הממשלה.
כי נדמה שראשי הסיעות המרכיבות את הקואליציה קצת מטפסים על עצים גבוהים מדי. לבני עכשיו מאיימת שאם לא תקבל את התיק של אמיר פרץ היא תפרוש. לפיד שוב מנופף בחוק מע"מ אפס, ואם לא הוא פורש. זו הטרמינולוגיה בין ראשי הסיעות או זה או פורשים?
יש כאן דבר לא בריא. אני משתדל, ואני חושב שזה משפיע בתחום שאני אחראי עליו, וגם התוצאות ניכרות, תשתיות ברחבי ישראל, רפורמות, דאגה לכל אזרחי המדינה ללא אפליה. חבל שחלק מרכיבי הקואליציה מקיימים קמפיין מתמיד תוך כדי קיום הממשלה. אולי זה נובע מחוסר ניסיון, אולי מדברים אחרים. לא זה אגב מה שהציבור מצפה. הציבור מצפה שאחרי שישנן הכרעות, עובדים כולם, לוקחים את פסק הזמן, עובדים לטובת הציבור, כל אחד לפי השקפתו, כן. ולפי הקו. הדבר הזה, המון אנרגיות מבוזבזות על ספינים ועל דברים שאני לא בטוח שבסופו של דבר תורמים למי שעושה אותם.
כדי להמחיש עוד כמה הבחירות עכשיו לא כל כך טובות, אתה למשל, אדוני שר התחבורה, דוגמה טובה לכך שאתה כבר קדנציה שנייה בתפקיד של שר התחבורה, וזה התחום היחיד שבאמת פורח, ונתניהו יכול להתפאר בו. אנחנו רואים את השינוי המשמעותי בתשתיות בכל רחבי הארץ, וזאת העובדה בין היתר, כי אתה ממשיך עוד קדנציה באותה משמרת.
נכון, ביקשתי, במידה והדברים יתאפשרו, ואכן יתאפשרו להמשיך באותו התפקיד. אני רואה בו תפקיד מאוד חשוב לחבר את הפריפריות ואת כל מדינת ישראל, את ירושלים, וגם להניע מערכות להצעת המונים בגושים הגדולים, בערים הגדולות. אנחנו עושים את הדברים האלה, ודאי שיציבות של שלטון ואורך ימי הממשלה הם מאפשרים למי שיוזם. אני חושב שיזמתי ודחפתי ותמרנתי במציאות הישראלית ונאבקתי כדי סוף סוף לעשות את הדבר הזה, להפיק את העוול הזה של ניתוק אזורים שלמים במדינה מנגישות ומקבלת שירותים שוויוניים. נכון, אני חושב שכאשר תהיינה בחירות, אני מאוד מקווה שהליכוד יזכה בהרכבת הממשלה ונתניהו ימשיך להיות ראש ממשלה. אני חושב שאסור יהיה להתפשר על יצירת בסיס טבעי של 61 ומעלה, קודם כל שמאפשר עבודה לאורך שנים, ולאחר מכן להוסיף את אלה שבהחלט אפשר גם כן לשלב אותם. הבנייה שהייתה עכשיו שאין בסיס טבעי אחד לשלם היא מאוד בעייתית.
מהו הבסיס הטבעי שאתה רואה? מי הם ה-61?
בצורה ברורה, אני גם עמלתי אחרי מה שקרה עם שרון, שהוא פירק את זה. הייתי בין אלה שתרמו חלק ידוע וחלק סמוי מן העין, אבל מי צריך לדעת יודע, להחזרת המחנה הלאומי דתי, ביחד, להיות גוש אחד, החל מהכתרת לבני עד הכתרת נתניהו, ושילוב ושיתוף. אני חושב שהממשלה הקודמת עבדה טוב. היו גם הישגים בהחלט משמעותיים כלפי הציבור, ובשיטה הפרלמנטרית חייבים בסיס מוצק של מפלגות שיכולות ללכת ביחד עד הבחירות. הרי ברור שבממשלה הזאת חלק מהמפלגות מראש לא מוכנות מבחינה אלקטורלית למצב שהם ילכו לבחירות מתוך הממשלה, ואז אתה מחפש את העיתוי מתי ימצאו איזה תירוץ כדי לעשות את זה.
תחנת יציאה, כן. המפלגות החרדיות מוכזבות מהליכוד, זה לא סוד, זה לא חדש לך. אישית אפילו פגועות מנתניהו, מצהירות כי לא בטוח שהם בכיס שלו אחרי הבחירות הבאות. מה צריך לקרות שם כדי שהחיבור הזה יחזור לתלם?
קודם כל, אני לא אומר את זה באופן פוליטי אפילו, אני מכבד ומעריך את המפלגות הדתיות והחרדיות, ואת הציבור החרדי, זה ציבור שמדינת ישראל נשענת עליו לאורך זמן, ואני מסתכל בפרספקטיבה היסטורית של מה שהיה אלפי שנים אחורה, מי נשא את הדגל ושמר ושימר, ומי גם היום בטוח יהווה חלק מהתשתית היהודית לאורך זמן שמאפשרת לנו דומיננטיות במדינה הזאת ובאזור הזה, וזה הציבור החרדי, בנוסף כמובן לציבורים אחרים. העובדה שאנחנו לא נמצאים באותה קואליציה היא עובדה לא נכונה. אני גם, היו לי שיחות עם ראשי הבית היהודי תרם הרכבת הממשלה, הזהרתי אותם גם מהדבר הזה. אני לא בטוח שאני חושב היום שטעיתי, חושב שהיה להם שיקול לא נכון, ראייה לא נכונה. עובדה שהברית היא נפרמה, ואני חושב ש כמו שאמרתי, מנחם בגין ב-77 כונן את הברית הזאת, והיא ברית נכונה ומשלימה, שהיא מבוססת גם על ערכים משותפים. הליכוד היא לא מפלגה דתית, אבל היא מפלגה עם כבוד רב לדת ולמסורת, מפלגה שלא מקיימת פעילויות, בניגוד אגב למפלגות אחרות,
כן.
בסופי שבוע, בשבתות, ויש לה, יש כאן, וגם במפלגות החרדיות, למרות שזה לא מוצר באופן פורמלי, הן מפלגות שארץ ישראל זה דבר שקיים עמוק מאוד בהשקפה.
בהחלט, כי צריך לזכור שזה לא רק שהחרדים לא יושבים בקואליציה, הם גם נפגעו משורה של חוקים, גזרות, כלכליות, בסוגיות דת ומדינה ותחומים אחרים.
אני חושב, אם היה תלוי בי היום, ולא היה וטו מצד מפלגה מסוימת, היה צריך לעשות שני דברים, להחזיר את החרדים לקואליציה, לתקן את הפגיעה הכלכלית, וגם את הסנקציה הפלילית המיותרת הזאת, ודאי להוריד מעל הפרק. אלה שני דברים מעשיים ועקרוניים שצריך לעשות, וכמובן שיתוף פעולה ועבודה משותפת שוודאי שהם מקדמים את המטרות המשותפות. אבל שמטילים וטו על הדבר הזה, שגם היום קואליציה שכזאת היא הרבה יותר יציבה, היא יכולה לפחות מרגע כינונה לצאת למעלה משנתיים, וחבל למדינת ישראל. הזכרת את התחום שלי, אבל אם נצטרך, אז אנחנו גם נלך לבחירות.
אז בוא נחזור באמת לתחום שלך, אדוני השר, לסיום. מה הדגל שאתה, איך נאמר, מתפאר בו בלילה לפני שאתה נרדם, ואומר, הנה צעד חשוב שהצלחתי למרות הבירוקרטיה?
לפני שנרדמים אומרים שמע ישראל, עד כמה שאני יודע.
זה נכון, אבל המחשבות ממקומות אחרים.
לא, שווה להתכוון.
כן, זה נכון.
אני חייב לומר שאין לי נושא אחד, יש את נושא התשתיות, תוכנית נתיבי ישראל, שכבר רואים איך היא מחברת ברכבות, במחלפים, בכבישים, יש כל חלקי המדינה, יש כאן מסר אידיאולוגי ושינוי מציאות, שפותחים תחנת רכבת בשדרות, אנשים באים לגור שם, באים להקים שם עסקים, ואנשי שדרות יכולים ליהנות ממגוון תעסוקה ושירותים, ואותו דבר נתיבות, אופקים, אותו דבר בגליל, אותו דבר ירושלים,
ירושלים
שזה רכבת מהירה, כן. וכביש מהיר, ורואים את העבודות, הרי זה פשוט דבר מדהים. ואותו דבר גם כמובן רכבות קלות בגוש דן, כל שאר הדברים. אני גאה בנושא התשתיות, אני גאה ברפורמות שהובלתי ברכבת ישראל, בתעופה, שמיים פתוחים, הסכם שמיים פתוחים שמוזיל, יוצר תחרות ומתחיל להוזיל בצורה דרמטית יותר ויותר את מחירי ה טיסות ומגדיל את מגוון היעדים באופן ששווה לכל נפש ויכולים לנסוע. אני גאה בנמלים שכבר יש שני זוכים ככה בשקט בשקט בהקמת נמלים חדשים באשדוד ובחיפה, שיוסיפו אלפי מקומות תעסוקה, יוזילו את כל המוצרים בישראל, וכמובן יובילו לתחרות שתייעל את כל השירות בתחום החשוב הזה. יש את נושא הרכב ש אוטוטו, אנחנו נשלים את חקיקת החוק, שיכניס תחרות לענף המונופוליסטי הזה. יבוא, טיפול במוסכים, חלקי חילוף, הוצאה שנייה בגודלה אחרי הוצאות על דיור, תתפתח תחרות. מילת המפתח היא תחרות. אני מאמין בתחרות יותר מאשר בהפרטה. כי גוף פרטי שאין בו תחרות, כמו למשל רשתות השיווק הגדולות, שהמדפים שלהם הם מונופוליסטים, ולא מאפשרים להתחרות ולהוזיל את המחירים באמת, אין בזה שום תועלת. חייבים להכניס תחרות לכל הסכומים, וזה אני עושה במשרד, שחולש על הרבה מאוד תחומים, בים, באוויר וביבשה בעצם.
אכן, הרבה מאזינים ששומעים אותך עכשיו אומרים חבל שישראל כץ לא שר השיכון, אבל מסתפקים גם בתחבורה.
יש תפקידים שבהם אתה אחראי גם על התחבורה וגם על השיכון, ודי לחכים עבר מילה. תודה רבה.
אוקיי, תודה רבה לך אדוני, שר התחבורה ישראל כץ, ערב טוב.
כל.